חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, בעלת הקורונה בישראל, הנחיות חדשות של משרד הבריאות, מסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה נתניהו על התנהלות בתקופה הקרובה בעקבות הנגיף שהגיע לישראל וכנראה הגיע עם מספרים יותר גדולים מהמצופה. ראש הממשלה הודיע על הרחבת ההנחיות לכל מי שחזר בשבועיים האחרונים ממדינות נוספות באירופה, בהן צרפת, גרמניה, ספרד ושוויץ, וממליץ גם להימנע מלחיצת ידיים. הרבנים הראשיים אומרים כי גם נישוק המזוזה בעת הזו מיותרת כדי להימנע חלילה מהדבקה אחד של השני. אלפי בני אדם בישראל נמצאים כבר בבידוד, עוד מאות בדרך בעקבות מקרים חדשים שהתפרסמו עליהם היום. עם זאת אומרים במשרד הבריאות אין צורך להיבהל או להיכנס לפאניקה. המצב בשליטה, אם הציבור ישמע להוראות, נצליח למנוע את התפשטות הנגיף בישראל. בתוך כך נביא בהמשך את רשימת ההנחיות החדשות לאזרחי ישראל בעקבות הנגיף. מקרים נוספים היום התגלו גם כן ברחבי העולם, גם באיראן. מספר הנדבקים הולך וגדל, מדינות נוספות נכנסות למעגל הקורונה, ובעולם יש מצוקה בחליפות מגן לצוותים רפואיים לטפל בחולי הקורונה. על כל הפרטים הללו בהמשך. וגם הבחירות מאחורינו עם תוצאות האמת, לאחר ספירת כל הקולות, 58 מנדטים לגוש הימין בלבד. האם השמחה בליכוד הייתה מוקדמת מאוד? מה הצעדים שיכול נתניהו לעשות כדי להרכיב ממשלה? והאם דווקא גוש שמאל, ליברמן וערבים יחברו יחד כדי לחוקק חוקים שימנעו מנתניהו להמשיך בכהונתו כבר בקרוב? על כל הפרשוניות והערכות נדבר בהמשך. וגם על הדברים שאומר היום נתניהו, המהלך שמוביל גנץ חותר תחת יסודות הדמוקרטיה, כשהוא מתכוון למהלך של חיבור לרשימה המשותפת במטרה לחוקק חוק שיגביל על אדם עם כתבי אישום את האפשרות להרכיב ממשלה. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. תחילה נפתח עם עניין הקורונה, איסור להתכנס מעל 5,000 איש במקום אחד, משהו שישליך כמובן גם על חגיגות הפורים השונות, אבל לא רק. עוד שורה ארוכה של הנחיות של משרד הפנים הוצגו היום במסיבת עיתונאים משותפת לשר הבריאות הרב יעקב ליצמן ולראש הממשלה נתניהו. צבי טסלר כתבנו על הקו, ערב טוב צבי. מיד יהיה איתנו כתבנו את צבי טסלר. אנחנו מדברים על ההנחיות שאמורות בסופו של דבר לשלוט בתהליך, כך אומרים במשרד הבריאות. אנחנו לא הולכים לרפא את כל החולים, מדובר בתסמינים פשוטים של שפעת, קצת חום, שיעול, לא יותר מזה. רוב החולים, כ-95% מהחולים, מבריאים באופן טבעי על ידי מתן תרופות לשפעת, ולא יותר מזה, רק 5% מסתבכים עם המחלה הזו, ושיעור התמותה עומד על 3% בלבד. לפיכך אומרים במשרד הבריאות, הבידוד הוא הדבר החשוב ביותר, אין צורך להגיע לבית חולים או למיון, להישאר בבית בצורה מבודדת, במטרה לא להדביק אף אדם אחר. עם כל האנשים שיש חשש לגביהם, כי אולי נדבקו בנגיף, יישארו בבידוד, הרי שהמגפה הזו תיעצר, כך אומרים במשרד הבריאות. נתניהו אומר היום, לא ללחוץ ידיים אחד לשני, למרות שבישראל קצת קשה לדרוש את זה מאנשים, הוא אומר, אבל אפשר לעשות את הנמסטה ההודי במקום לחיצת ידיים. ועוד שורה ארוכה של הנחיות, חל איסור השתתפות בהתכנסויות מעל 100 איש לאנשים שחזרו מכל יעד בחול, וזה בשבועיים האחרונים. מי שחזר מחול בשבועיים האחרונים שלא יגיע למקום התכנסות של מעל 100 איש. חל איסור לקיים אירועים המוניים והתקהלויות מעל 5,000 איש. ועוד שורה ארוכה, המלצה ל זרים ממדינות רבות שלא להגיע לישראל, כי הם מיד מוחזרים לארצם, אלא אם כן יציגו יכולת מוכחת לבידוד בית. צבי טסלר איתנו, ערב טוב צבי.
שלום, ערב טוב.
משלל ההנחיות, מסיבת עיתונאים שראש הממשלה משתתף בה, ואתה רואה גם הרבה מאוד מדינות בעולם שנכנסות למעגל הזה, קשה עדיין לומר לציבור לא להיכנס לפאניקה. ובכל זאת, זה מה שאומרים לנו היום.
כן, מה שאומרים לנו קודם כל זה דבר מאוד פשוט, ואומר את זה משרד הבריאות מההתחלה. משרד הבריאות פעל הרבה לפני מדינות אחרות, בצעדים שחלק מהאנשים מתחו על זה ביקורת, אפילו אנשים מתוך מערכת הבריאות שאמרו, הצעדים הללו מוגזמים, יש לזה השפעות כלכליות, השפעות של יחסי החוץ של ישראל, כשמדינה אחר מדינה נחסמה, כל מדינה שבה ההתפרצות, ישראל מנעה הגעה של זרים ממנה, והכניסה לבידוד כל מי שהגיע לשם. והיו הרבה מאוד טענות. מה שאומרים במשרד הבריאות כל הזמן, אנחנו לא רוצים להגיע לרגעים כמו שנמצאת בהם עכשיו צרפת, כמו שנמצאת כמובן איטליה ומדינות נוספות, שבהם הם לא הגיבו בזמן, ובסופו של דבר נאלצו לנקוט צעדים הרבה יותר דרמטיים, כמו איסור התקהלות בכלל, כמו סגירה סיטונאית של מוסדות חינוך, כמו שאנחנו רואים בעוד ועוד מפורט. כמו שאנחנו רואים בעוד מאוד מקומות. ולכן כן. אומרים במשרד הבריאות, אנחנו פועלים אמנם כן בצורה חריפה, אבל הצעדים הללו זה כדי למנוע צעדים הרבה יותר חמורים, כשהם נמצאים בקנה, הצעדים היותר חמורים, משרד הבריאות כבר מכין אותם, צעדים כמו סגירת בתי ספר, כמו צעדים כאלה, אבל בינתיים עושים שורה של צעדים, אולי מה שנזכור מהמסיבת עיתונאים היום של ראש הממשלה נתניהו והשר ליצמן, זה בעיקר זה שנתניהו לא לוחץ יד, ומבקש מכל אחד ואחד מהאזרחים לא ללחוץ ידיים, לא לבוא במגע, הוא הדגים איך אפשר ללחוץ ידיים, כמו ההודים, אם כל אחד לוחץ את הידיים של עצמו, אוחז את ידיו, את כפות ידיו זו בזו, הוא אומר, אין מה לעשות, אם נשמור על ההיגיינה, אנחנו ככה, אם נציל את עצמו, נשמור על ההיגיינה הזה, בין השאר גם לשטוף את הידיים, במשך 20 שניות במים וסבון, כשנכנסים הביתה, או לפני שאוכלים, וזה צעדים אומר, ברגע שאנחנו נשמר, אנחנו נעשה. אבל יש עוד צעדים שמאוד מאוד משמעותיים שעליהם מחליטים, בין היתר על עוצר. כל אנשי הבריאות, צוותי משרד הבריאות, והרופאים והאחיות, יאסר עליהם לטוס, גם כאלה שתכננו לטוס לכנסים או לחופשות, לחלוטין לעצור, והסיבה היא, בגלל חשש שאם חז ושלום תהיה התפרצות משמעותית שמגפה בארץ, ואנחנו רואים את המספרים גדלים, הולכים וגדלים במהירות מאוד מאוד גדולה, אם אנחנו נגיע לשם, יצטרכו כל איש צוות רפואי, והחשש כמובן שגם צוותים רפואיים עלולים להיפגע מהווירוס, ולכן בין היתר אוסרים לצאת, אבל יש גם הנחיות, בין היתר לאסור התקהלויות שמעל 5,000 אנשים, וכבר היום מודיעים שורה של אירועים, בין היתר שתוכננו לפורי ואפילו לערב והופעות, וכל אירועים שמעל 5,000 איש מבוטלים, אסור לעשות בארץ אירועים שמעל 5,000 איש.
אנחנו עדיין לא מדברים על קורונה נגיפית קטלנית בישראל, לשמחתנו הרבה אין באמת נגיף היום בישראל, כלומר מספר החולים נמצא בשליטה ונמצא במהלך הבראה ולא חלילה במצב הידרדרות עד כדי מוות כמו שאנחנו רואים במקומות אחרים בעולם, אבל כדי להימנע חלילה מאיבוד שליטה למספר של הנדבקים ועל החמרת המצב, לכן אלו הנחיות הקשוחות מאוד של משרד הבריאות וחובה על כל הציבור להישמע להם. צבי טסלר, תודה רבה לך על הדיווח הזה, עוד מעט נחזור לענייני הקורונה, עכשיו לבחירות שמאחורינו, גם עם תוצאות האמת שמאחורינו, אחרי ספירה איטית ומדוקדקת, למעט עוד מספר בודד של קלפיות ששנויות במחלוקת, התוצאות כבר כאן. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יושב ראש סיעת יהדות התורה, שלום וערב טוב.
ערב טוב וברוך.
אז יהדות התורה סופית עם 7 מנדטים, צריכים עוד אלפי קולות כדי להגיע לשמיני, זה כבר לא משהו שפתוח, ואולי עוד מוקדם ככה לשאול שאלות שקשורות למסקנה, אבל בכל זאת ככותרת, מה תלמד מהבחירות הללו? בכל זאת יש גידול קל במספר המצביעים ליהדות התורה ולא ירידה, עם זאת אחוז ההצבעה גדל, איך אתה רואה את זה, את התמונה הלאה? אני מתייחס ספציפית ליהדות התורה ולמספר המצביעים.
קודם כל אנחנו עלינו במספר רב יחסית של קולות, ולא נשכח שאנחנו מדברים על אחרי מערכת בחירות שבהם אנחנו גדלנו גם בעשרות אלפי קולות, שתי מערכות בחירות, ובתוך שנה אחת זה גידול גדול מאוד, שאם תסתכל אחורה, שנים אחורה, לבחירות קודמות, זה לא היה דבר כזה, אבל זה בהחלט לא מספיק ולא מספק, ואנחנו כרגע נמצאים בפילוח של המקומות, ואני רוצה לומר לך...
אגב, הפילוח הזה מלמד שבואו ככה כמה כותרות מעניינות מהפילוח הזה, יש גידול בציונות הדתית בקרב המצביעים ליהדות התורה, אבל לא גידול רציני, עשרות קולות בכל מיני יישובים, אולי מאות קולות ביחד, יש אבל מקומות חרדים אותנטיים שבהם יש כן ירידה. ואני שואל אותך הרבה שאולי יהדות התורה התעסקה יותר מדי עם הקהלים החדשים על כל גווניהם, פלגיהם, כמו שצריך, וזה נכון שצריך להביא קהלים חדשים, אבל אולי זה בא לחשבון אנשים שהם נשמעים לגדולי התורה ופשוט לא יצאו מהבית.
קודם כל, החלק הנוסף שניסיתי להגיד מקודם, זה שבערים ובפריפריות ובערים שהם אינם דווקא חרדים, גם הייתה עלייה, והייתה עלייה יפה מאוד, וזה למרות כל השחף שבעצם הרבה רצו לנסות לעזור לליכוד. דבר, לגבי הנושא של היישובים החרדיים, נקרא לזה, והשכונות החרדיות, ברוב המקומות אין ירידה, אבל אין עלייה מספקת, זה נכון. יש מקומות יותר, יש מקומות פחות, ואני חושב שזה דבר שאנחנו צריכים בהחלט לנתח אותו, בגלל שיכול מאוד להיות שזה חלק מהעייפות החומר על אחרי שלוש מערכות בחירות. אולי איזה, ואגב אנחנו רואים את זה במקומות מסוימים, שיש עלייה גם לליכוד באזורים חרדיים, שזו תופעה שכבר היינו בטוחים שאנחנו כבר מאחוריה, מהבחירות הקודמות, ששם היה הרבה פחות, ויכול להיות שהמצב החירום הזה של הליכוד גרם לכמה אנשים, לאלפי אנשים בסך הכל, וגם במקומות חרדים לבוא ולנסות להציל את המולדת דרך הדבר הזה. אנחנו צריכים לעשות, להפיק את הלקחים ולראות באמת מה שקרה. אנחנו לא ירדנו, אנחנו עלינו, ועלינו באלפי קולות מבחירות שהיו רק לפני כמה חודשים, אבל בהחלט זה צריך היה להיות יותר, כי זה, אנשים כנראה לא הצלחנו אולי להעביר את המסר או לחדד את מסר החירום לתוך הציבור החרדי, לחלחל את זה שאנחנו נהיה הקורבנות הראשונים לכל ממשלה אנטי-דתית שתהיה פה, גם בנושאים תקציביים, גם בנושאים של הדברים החשובים לנו לאמונתנו, אבל בסך הכל גם לא צפינו את הדבר שאני חושב שרוב הפרשנים בארץ אמרו לפני הבחירות, שהבחירות האלה השלישיות יהיו הבחירות עם הכי פחות אחוז הצבעה גבוה, וקרה בדיוק הפוך, עלה אחוז הצבעה, עלה בעוד 1.5%, 1.8%,
מצביעים חדשים שהגיעו בעיקר לליכוד ובעיקר לכחול לבן, אבל גם ש"ס הביאה גידול נחמד, אבל בעיקר הרשימה המשותפת.
אם אתה לוקח את הגידול הכללי גם של ש"ס וגם שלנו, ואני שמח על הגידול של ש"ס, אנחנו ודאי שמחים, ובטח שזה קורה בכל רחבי הארץ. אני חושב שש"ס בהחלט מגיעה למקומות שש"ס פעם הייתה חזקה מאוד בהם ומצליחה להביא משם לציבור מסורתי, וזה דבר חשוב, אבל מבחינת אחוזים, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על המספרים, מבחינת אחוזים העלייה היא לא, היא כמעט אותו דבר, גם בש"ס וגם אצלנו בסך הכל, כן. מבחינת אחוזי, זה לעומת מה שהיה בפעם הקודמת.
אני רוצה לדבר איתך מה עושים מכאן עם הנתונים והתוצאות. כי הרי אין הכרעה, 58 לגוש הימין, וההפך, אנחנו שומעים כל מיני קולות בשמאל, ליצור איחוד עם הרשימה המשותפת, לא להרכבת קואליציה בשלב הראשון, רק לחוקק חוקים שימנעו מנתניהו להמשיך לכהן. עכשיו, המפלגות החרדיות אמרו את דברן בצורה ברורה לפני הבחירות, הולכים עם נתניהו, ואני שואל מה הלאה? קצת ככה תחזית קדימה, לאן העסק הזה הולך, הרב אשר? בטוח שחשבת על זה.
תראה, התחזית, אין לאף אחד את התחזית שהולכת להיות באמת, כי אף אחד לא יודע. אנחנו כולנו יודעים מה המצב, כולנו עדים עכשיו למופע הצליות.
אם נתניהו לא מצליח להביא שלושה עריקים, ולא יהיה לו רוב להקמת ממשלה, וזאת תהיה התמונה, לשם זה הולך. אז או שיהיה בחירות פעם רביעית, או שלמשל יהדות התורה, או מפלגות אחרות בגוש הימין, יגידו, עד כאן, אנחנו לא מוציאים את הציבור פעם רביעית, אנחנו מפירים את הברית עם נתניהו, אם יהיה מועמד אחר מהליכוד, אנחנו איתו.
ואם מחר יעשו חוק שמי שמסייע לאנשים שתורתם אומנותם ובזה פוסל את עצמו להיות שר בממשלה או סגן שר או חבר בקואליציה, תראה, אני רוצה לומר דבר אחד, יש כאן מופע צביעות הגדול ביותר שאפשר היה לחשוב עליו. באים המפלגות הדמוקרטיות בחסות כל המשפטנים וכתבי המשפט למיניהם, וכשהיה רק הדלפה שאולי מדובר על חוק צרפתי רטרואקטיבי, אז כולם צעקו, איך ייתכן דבר כזה שיעשו? כאן באים לחוקק חקיקה פרסונלית, שחוץ מהמילה בנימין נתניהו אי אפשר לכתוב בצעת החוק הזאת שום דבר. חקיקה פרסונלית, חקיקה שבאה ובעצם מסמנת יעד מסוים.
שמזכירה את ארדואן, צריך לומר.
בחקיקה. וזה דבר שלא יעלה על הדעת, ואנחנו כמובן מבחינתנו לא ניתן יד לדבר הזה, ונעמוד כחומה בצורה, כי היום זה יתחיל עם נתניהו, מחר זה ייגמר במקומות אחרים, וזה אנחנו לא ניתן שיהיה. דבר שני, אני חושב שהמילה הזאת עריקים היא מילה לא נכונה, ובטוח שאם היו, אם הנושא היה הפוך, והיום כחול לבן הייתה עם מספר המנדטים הזה, והם היו מנסים לדבר עם אנשים בליכוד, הם לא היו קוראים לזה עריקים, היו קוראים לזה אנשים אחראים שבאים להציל את המדינה. ואני רוצה לומר כאן, שבמצב היום שאנחנו נמצאים, גם עם האתגרים הביטחוניים, גם עם האתגרים עכשיו של הקורונה, שבאמת עושים מאמצים מצוינים, וצריך לשבח את שר הבריאות ואת ראש הממשלה, על באמת עבודה ומניעה מצוינת של העניין הזה, הולכים ומנסים להתעסק בחיסול ממוקד, של ראש ממשלה, שנבחר באופן הכי מרשים שיכול להיות, במצב הכי קשה שיכול להיות. אנחנו לא ניתן יד לזה, אנחנו לא נהיה חלק מזה, ואני חושב שבאמת אנשים צריכים להיות אחראים, כי הציבור לא רוצה בחירות רביעיות, הציבור יתקומם נגד בחירות רביעיות, ואני חושב שהמסר הזה צריך
לחלקל. אז מצד אחד מתקוממים נגד חוקים מהסוג הזה, ויש היקיון בדבריך וצדק בדבריך הרב אשר, מצד שני זה יוביל לבחירות רביעיות, כלומר, אז אם אתה נגד בחירות רביעיות, אז צריך לעשות משהו כדי לפרק את המעגל הזה.
מי שיוביל לבחירות רביעיות, זה אותם אלה שלא מסוגלים לעכל תוצאות של בחירות שלישיות. וזה לא אנחנו, ולכן מי שרוצה לקחת את זה על עצמו, שיקח את זה על עצמו, ייקח בחשבון שישלם מחיר קשה מאוד ציבורית בכל דרך ובכל צורה. אבל בגלל זה לבוא ולהיות כביכול ולבוא ולהגיד עכשיו אנחנו עוזבים את הגוש, שהוא הגוש שהכי מתאים לנו מבחינה, מכל הבחינות, גם אידיאולוגית, גם מעשית, ולבוא היום ולהצטרף לאיזושהי חגיגה של צניות כזאת, זה לא בא בחשבון, זה לא נמצא שם, ואני מעריך שהלחץ הציבורי כבר על אותם אלה שמנסים בכוח למנוע את החלטת העם, ובסופו של דבר תימצא הדרך בצורה כזו או אחרת, ואם לא, מי שעשה את זה ישלם את המחיר.
עוד שאלה אחת משמעותית, ועם זה גם נחתום, כי כשאנחנו נמצאים עכשיו בעידן שבו השמאל עם ה-61 הללו מצהיר מכל מיני מקומות, ואתה לא שומע עדיין מתנגדים לזה שכן ישתפו פעולה, כל הציר הזה, מהרשימה המשותפת ועד כחול לבן, עובר דרך ליברמן באמצע, לכל מיני חוקים שונים, אז בוא נניח רגע לחוקים שמתיימרים לעשות נגד נתניהו, הם יכולים לעשות כל מיני חוקים אחרים מהירים עכשיו, שקשורים לתחומים אחרים, שיש ביניהם מכנה משותף.
יש קודם דרך, כל, אני לא בטוח. אני לא דרך, בטוח יש, כמה.
לא, אני שואל על פי התקנון, כן. על פי החוק, שעוד אין ממשלה.
על פי התקנון, אנחנו יוצאים עכשיו. אנחנו יוצאים עכשיו מישיבה שבה גם יושב ראש הכנסת אמר שלא היה מעולם, לא היה מעולם בתולדות מדינת ישראל דבר כזה של חקיקה שלא בהסכמה
לפני
אחרי בחירות. לא היה מעולם. ולבוא ולעשות דבר כזה...
אבל חוקית זה אפשרי, הרב אשר.
גם זה לא בטוח. יש איזה חוות דעת כאלה ואחרות, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה עכשיו. אבל לא היה מעולם. זה ניצול ציני של דבר שאין לו שום היגיון, שום סברה ולא יתקבל. ולכן אנחנו, אני לא חושש מזה, אני לא חושש שזה יקרה, ואני גם לא חושש שהקואליציה, חושב שהקואליציית האנטי-ביבי הזאת היא כל כך הומוגנית, רק בוא אולי, אני מציע אולי שליברמן יעלה את החוק של עונש מוות למחבלים בשבועות האלה, שזה דבר שנורא חשוב לו, והיה חשוב לו לעשות את זה גם בקדנציה הקודמת. אז בוא נראה את הקואליציה הזאת, איך היא עובדת ביחד. וקואליציה שכל החיבור שלה הוא שנאה אישית לראש הממשלה, שנאה אישית לימין, פלוס שנאה ציבורית לציבור החרדי, שאת זה מייצג ליברמן בתפארתו.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר.
ולכן אני חושב שהקואליציה הזאת היא לא תחזיק מעמד הרבה זמן, אי אפשר גם לקרוא לקואליציה.
לא, זה לא קואליציה, זה חיבור לצורך קידום אינטרסים משותפים.
שיתפו לצורך קידום מחיקת בחירות שנעשו באופן דמוקרטי במדינת ישראל. הציבור יתקומם נגד זה, ולדעתי זה גם לא יעבור, אבל אנחנו מוכנים לכל תרחיש.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר, תודה רבה לך על הדברים.
ערב טוב.
ערב טוב, הפרשן יעקב ריבלין איתנו, שלום וערב טוב יעקב.
שלום וערב טוב.
מי שישב במוצאי הבחירות כאן באולפני קול חי ואמר, רבותיי, אתם פוצחים בשירה מוקדמת, ומתברר כצודק, כי אם זה היה מסתיים על 59, אפילו על 60, היינו מתחילים להיכנס לכל מיני דיונים, מי בדיוק יערוק מהצד השני, אבל שצריכים שלושה כאלה, זה הופך להיות לסיפור בדים בלתי אפשרי. מה עושים הלאה, יעקב?
תראה, כמו שהרב יעקב אשר אמר, יש איזה תוכנית מגירה. אנחנו שמענו את אביגדור ליברמן מצביע, כבר נשבע כל הזמן שלא יהיו בחירות רביעיות, שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, ושהחרדים לא יהיו חלק ממנה, ושאלנו איך כל הדברים האלה יצטרפו ביחד. הוא גבר אמר לפני הבחירות, כשאמיר פרץ אמר שיש תוכנית סודית, שממשלת מיעוט בתמיכה מבחוץ של המאוחדת, המשותפת ושל ליברמן, אז ליברמן מהיר להישבע בטוויטר שלו שהוא לא יתמוך באף ממשלה שהוא לא חלק ממנה. זאת אומרת, הוא נדר כאן סדרה ארוכה של נדרים, שאם אתה מצרף את כולם ביחד, אז אין שום אפשרות להקים ממשלה לכאן ולכאן, ואיך זה מסתדר עם מה שאמר שלא יהיו בחירות רביעיות. אז יכולה להיות אופציה אחרת, שזה כנראה מה שמסתמן שיהיה, שלפני הקמת הממשלה ואחרי השבעת הכנסת יעבירו חוק, או שבגץ גם יגיד את דברו, ונתניהו לא יכול להיות ממשלה, ואז ליברמן יחדש את הדרישה שלו, להקים ממשלת אחדות של כחול לבן והליכוד, ובלי החרדים. ככה הוא יוכל לעמוד בכל סדרת הנדרים שהוא נדר, אבל הכל מאוד מאוד נזיל, ובכל מקרה אני לא רואה שום סימן לאופטימיות למחנה הימין, כי כמו שאמרת, זה כבר לא 59-61, זה 62 מול 58, ובוא נראה רגע בפרשותך, איפה יכול להיות הבדל? כן. הרי התוכנית מדברת נגד למשל ממשלת מיעוט נגיד, ולהקים, להעביר סדרה של חוקים ששני הצדדים מסכימים להם, או נישואים אזרחיים, או תחבורה ציבורית, בתמורה לזה שיבקרו לערבים את חוק הלאום וחוק המינית. הרי שלנו, אני רוצה להזכיר חברת כנסת אחת בשם עומר ינקלביץ', שיש לה חופש הצבעה בנושא דת ומדינה, זה מאורגן בהסכם בינה לבין
בני גנץ.
עכשיו, אם זה היה 61 או 59, אז מספיק שהיא עוברת את הצד השני ומצביע נגד החוקה, כי גם חרדית יש לה זכות בעניין הזה, היינו כבר מגיעים לתקו של 60, אבל כרגע שיש לנו רוב של 50 ושל 62 או 58, נזדקק לעוד איזה צדיק אחד בסדום, שלא ייתן את ידו לחקיקה הזאת. זו פחות או יותר התמונה שמסתמנת לתקופה הקרובה. מה שברור שבעוד שבועיים בכנסת יהיה כבר יושב ראש מטעם כחול לבן, תהיה ועדה מסדרת שתחלק את ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון כוועדות זמניות, ואז הסיכויים של הרב משה גפני להישאר כחבר כיושב ראש ועדה אפילו לא יתורים ברצונם הטוב של הערבים, כי הרבים יהיו חלק מקואליטיית כחול לבן ליברמן, והתנאי של ליברמן זה שבשום אופן נציג חרדי לא יהיה בשום ועדה. תכלס אבי, אנחנו הולכים ימים קשים מאוד.
או בחירות רביעיות, יעקב, תשמע.
בחירות רביעות יהיו, רגע, בוא נעשה פה סדר.
כן, או, תשמע, זה קיבל היום פתאום התכנות הכי סבירה.
רגע, אבל איזה בחירות רביעיות? עד עכשיו הבחירות החוזרות שהיו לנו, היו שיהיו ממשלות מעבר ועוד ממשלת מעבר, ואז בחירות נוספות. הפעם מדברים על ממשלת מיעוט לזמן קצר, שתהיה ממשלה לכל דבר, ולאחר זמן מסוים היא תיפול, או שיפילו אותה מרצון, או שיקימו אותה רק לזמן קצר, ואז יקחו לבחירות. זאת אומרת, בכל מקרה, אנחנו צפויים פה לבחירות רביעיות, השאלה אם הן יהיו אוטומטיות בהמשך לממשלת המעבר הקיימת, או שהן יהיו לאחר תקופה מסוימת. אני מעריך שבאמצע החורף הבא אנחנו ניפגש שוב כאן במערכת בחירות.
וואי, לא יאומן שאנחנו אומרים את המשפטים האלה, פשוט לא יאמן, אבל זאת התמונה, זה המצב. יעקב ריבלין, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי שמח להזמין אתכם לשבת השנתית, הוקרה ללומדי הדף היומי וחגיגת סיום מסכת ברכות בשבת הקרובה במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. חוויה של עונג והתעלות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי ואיש ירושלים הרב ישראל גליס. חדרים מפוארים, תפריט עשיר ומגוון בהשגחת בדץ העדה החרדית, טיש עונג שבת וזיץ מלווה מלכה בשידור חי. לפרטים והרשמה, ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים. כן, זהו, אין לנו הרבה זמן. ב-12 בלילה הקווים נסגרים. לא תוכלו יותר להצטרף למחירה הסינית הגדולה של עזר מציון, כי זה קורה ממש עכשיו. אלו השעות האחרונות להיות שותפים לדבר הגדול הזה. תרומות מהחצם, עזרה למשפחות חולות סרטן, עזרה בבתי חולים, אוכל למשפחות המלוות, סיוע, וכל הדברים הטובים, ציוד רפואי, השלעות ציוד רפואי, כל הדברים הטובים שעזר מציון עושים שאני לא צריך שעה לפרט. מוקדם יותר שוחחתי עם הגאון הצדיק הרב שמעון גלאי, תשמעו מה יש לו לומר על עזר מציון.
זכות הצדקה והחסד תעמוד לכל התורמים במסעים, וכל אלה שעוזרים היום למחירה הזאת, מחירה הסינית, שבעזר השם, זכות התרומה והסיוע יעמוד להם, שבעזר השם יבשעו ויתברכו בכל מילי דמיצר.
אתם שומעים? זה הרב גלאי אומר. כולנו ביחד עכשיו מרימים טלפון למוקד המחירה הסינית של עזר מציון, כוכבית 2236. כוכבית 2236, אני חוזר פעם אחרונה. כוכבית 2236. אני כאן במוקד, מיד אכנס ואענה לשיחות שלכם.
למשפחה שלי, לילדים שלי, למתוקים שלי, קרמית. הממתקים הכי טובים בשבילכם, קרמית, קרמית, רק מה שטוב.
משלוח מנות מושלם, מלא ברק מה שטוב. פורים שמח,
הכי טובים בשבילכם, קרמית, קרמית, כן, רק מה שטוב.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף או למיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
פורים בא, פורים בא, ואיתו שמחה רבה. בכל משלוח מנות מכניסים שמחה, נשמה ועונג עם הבונבונים המקוריים של ארקור. משלוח מנות מכל הלב, רק עם הלב המקורי של בונבון. גם בפורים, חפשו אחר הלב.
קרנבל, מחירים בפיוט. בלק לבל 1 ליטר 109.90 שקלים, גולד לבל 1 ליטר 154.90 שקלים, בירה סטלה 330 מיליליטר 24 יחידות ב-94.90 שקלים, מוגבל לשתי יחידות. פיופ, יין ואלכוהול, רמת אשכול, מישור אדומים ומחניים.
הומלץ להימנע משתייה מופרזת.
הפנינג בחירות לשבוע בלבד, 55% הנחה על המוצרים שבמבצע, וגם המע"מ עלינו. אופטיקה אלפרינג, כפוף לתקנון.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב טוב לישי כהן, כיכר שבת.
ערב טוב אבי.
עורך הדין אברהם יוסטמן, שלום וערב טוב גם לך.
שלום, ערב טוב.
קודם כל נדחה אברהמי אחרי עוד כמה יממות בוועדת הבחירות שלך, יחד עם שאר החברים וספירת הקולות והקלפיות הבעייתיות והאיטיות שבסוף הובילה גם לתוצאות האמת. מה הפקת לקחים הראשונה, או מה אתה למד מהסבב השלישי של מערכת הבחירות, מלבד הכותרת הראשית, כמובן העלאה של אחוז ההצבעה?
אני חושב שהמערכת הזאת, בניגוד למערכות אחרות, הציבור גילה בגרות. אם נשים לב, יום הבחירות עבר באמת ללא תקלות, ממש אפס תקלות, והייתה השתתפות טובה של הציבור בצורה נכונה ומסודרת. ומהבחינה הזאת, אני מדבר מבחינה ישראלית כמובן, לא דווקא חרדית, בהחלט זו מערכת בחירות לדוגמה. העניין של הספירה, כמו שאנחנו יודעים במערכות האחרונות במיוחד, הפך לאיזשהו מוקד שעיני כל העם נשואות אליו. ומטבע הדברים, ובגלל הלחץ הגדול שבו עובדי הוועדה נמצאים, שלא לעשות טעויות, ובעיקר שלא יתפסו אותם על הטעויות האלה, הם בודקים כל תלונה או כל חצי תלונה ב-77 עיניים, וגם את עצמם הם עושים כל מיני בדיקות מדגמיות, בדיקות של אנומליות, בדיקות שונות ומשונות, והכל כדי להגיע למקסימום תוצאה. אין שום דבר בעיקור הזה, ואני בטוח בכך. אנשים מדובר, אני מדבר איתך על אנשים בוועדה של 36 שעות ו-48 שעות.
אבל אברהם יוסטמן, תגיד, שומע אותך עכשיו האזרח, הוא שואל את עצמו, אנחנו בשנת 2020, מדינה שמתהדרת ביכולות הטכנולוגיה והסייבר שלה, לא מסוגלת לספור קולות בתוך 4-5 שעות?
יפה, אז כל יכולות הטכנולוגיה והסייבר שלנו נעצרות כשמדובר בהצבעה, כמו שאנחנו יודעים, הצבעה היא ידנית. לא די שהצבעה היא ידנית, אלא שאנחנו סומכים פה על בסביבות 50,000 איש והאינטליגנציה שלהם, כולל מזכירים שכותבים ומסכמים, כולל אנשים אחרים שמוסיפים הערות לפרוטוקול. כל הדברים האלה מתנקזים אמנם אי שם ב-3-4 לפנות בוקר למקומות איסוף, אבל בכל מקום איסוף אתה צריך להבין מה הוא כתב, אתה צריך להקליד את התוצאות, אתה צריך להצביע על אם יש איזושהי בעיה, להעביר אותה לשופט שיקבל
החלטה. אתה יודע, השאלה הכי חשובה הערב, אתה חבר בוועדה, אנחנו שומעים לא מעט קולות מסביבת ראש הממשלה, על כך גונבים לנו את הבחירות, מנסים לגנוב לנו את הבחירות, השופט יועז הנדל מהתלמידו של אהרון ברק, 1001 טענות לוועדת הבחירות, אתה חושב שהכל פייק?
אני חושב שזה בסדר גמור שהצד המפסיד, והיינו בסרט הזה, כמו שאתה זוכר, משחרר את הלחץ באמצעות תלונות. אנחנו מאוד אוהבים את הליכוד, אנחנו מאוד נוח לנו בגוש הימין, אבל בסופו של דבר אני לא מאמין שיצא מזה כלום. במיוחד לאור העובדה שציינתי, וזה חשוב לזכור את זה, שמערכת הבחירות עברה כמעט ללא תקלות. אם היה לנו סיפור ירקה חוזר, אז היית אומר, אוקיי, בוא נהפוך את העולם ונחפש עוד ירקות. אבל אם לא קצת אפילו סיפור אחד כזה, יהיה מאוד 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 קשה למצוא תקלות, ואני רוצה... יש חוק שנקרא חוק המספרים הגדולים. מתקנים לך פה 30, לוקחים לך במקום אחר 30.
טוב, אז בואו נעבור לעניין הבא, ונדבר באמת על המפלגות החרדיות. אז אישה, תגיד לפחות המסקנות הפוליטיות שלך מתוצאות הבחירות הללו אצלנו, ואברהם עוד מעט איתנו גם נתוני מספרים, מי גדל, איפה גדל, איפה ירד, הרבה מאוד דברים מעניינים קרו כאן בסבב הזה.
תראה, המסקנה הראשונה שאנחנו יכולים להסיק מהבחירות האלו, זו אותה מסקנה של סיבוב ב' שהחרדים מצליחים סוג של, אתה יודע, לא יודעים להגיד את המילה לנצח, אבל שומרים על כוחן, מצליחים להביא את כל המצביעים שלהם, אבל בסופו של דבר כשזה מגיע לגוש, וזה העיקר כאן, אמר לי בתחילת השבוע חבר הכנסת משה ארבל, אנחנו מעדיפים לרדת ל-7-8 מנדטים, אבל שיהיה גוש 61, אז בסופו של דבר ש"ס מקבל את העשירי, יורד את התשיעי, אבל גוש הימין חרדים בסופו של דבר נשאר על 58, אולי 59, כרגע זה נראה רחוק, ואז אנחנו חוזרים לאותה נקודה שהיינו בערב הבחירות, שאין לימין רוב, אין לשמאל רוב, אם כי לשמאל במקרה הזה, כמו שאומר על דרי בחודשים האחרונים, יש רוב של שמאל ערבים ואיווט ליברמן, וזה מאוד מאוד מסוכן.
אני רוצה לומר בהקשר הזה שיש דבר מאוד ברור. קודם כל, ש"ס עלתה ב-20,000 קולות, וזה מספר עצום, וזה הישג יפה מאוד. אגודת ישראל, יהדות התורה לדעתי תעלה ב-6,000-7,000 קולות, וזה גם מספר מאוד יפה למפלגה שפונה רק לבייס שלה, רק לקהילה שלה, והצליחה למצות את
פוטנציאל אבל הגידול. אבל אני עוצר אותך בנקודה שהזכרת את ש"ס, ולמה ההישג הזה של ש"ס הוא גדול, למרות שלא הגיע ל-10 מנדטים, שוב,
בגלל הליכוד.
כן, נכון, אבל אני שוב שם הישג גדול בסוגריים שאין גוש, אז ההישג הזה לא שווה הרבה, אבל עדיין יש לה הישג של 120 אלף קול בתוך שנה, למרות שהליכוד, ראש הממשלה נתניהו, דיברנו על זה לא מעט כאן במהדורות אבי בחודשים האחרונים, שראש הממשלה החליט לחרוש את השטח, ללכת מסיור לסיור, מעיר לעיר, מיישוב ליישוב, הוא כמעט היה בכל הערים בארץ, בכל המושבים, בכל היישובים, והיינו בטוחים...
בעיקר שהגידול מגיע גם מהקהל המסורתי, שהוא קהל הרבה יותר ליכוד.
והיינו בטוחים ששם השעס תחתוף סוג של מכה ויכולה לרדת לשמונה מנדטים.
טוב, אז נחזור אליך ואימי לשורת סיכום שלך.
אני רוצה רק להוסיף על מה שישי אמר, הסיפור הגוש, הסיפור שלא ניגע לריק, אתה יודע, התוספת של 26-27 אלף קולות שלא בא לידי ביטוי, הוא בראש ובראשונה סיפור של אחוזי ההצבעה. אנחנו ידענו שאם אחוז ההצבעה ישבור את ה-70 שכבר גם היה סי עבורנו, אנחנו נהיה בבעיה. ואם הוא ימשיך לעלות, אנחנו נמשיך להיות בבעיה, כי בעצם אנחנו נבטל את כל היכולת הגדולה שלנו, זה מבטל את כל היכולת הגדולה שלנו, להביא את המצביעים שלנו, וכמות יחסית גדולה יותר.
טוב, עורך הדין אברהים יוסטמן, חבר ועדת הבחירות, וישי כהן, כיכר השבת. תודה רבה לשניכם. עכשיו לסיעת העבודה, גשר מרץ, איתנו חבר הכנסת איציק שמולי, יושב ראש הסיעה, שלום, ערב טוב לך. חבר הכנסת איציק שמולי, איתנו על הקו, אני עדיין אבל לא שומע אותו. איציק שמולי, האם שומע? אוקיי, מיד נדבר עם חבר הכנסת איציק שמולי, מסיעת העבודה, גשר מרץ, אחת המפלגות, שאחרי כל האיחוד הזה לא הגיע כמובן התוצאה שהיא ציפתה להגיע. חבר הכנסת שמולי, האם אתה שומע עכשיו?
כן, בהחלט.
שלום, ערב טוב לך. קודם כל, טוב, דובר הרבה ביממה או בשתי היממות האחרונות על מה קרה באיחוד הזה ומה קרה לקהל המצביעים שלכם, האם הייתה נהירה לכחול לבן מצד אחד ולרשימה המשותפת מצד שני. אני שואל אותך, כמי שנמצא בפנים ועבד בשטח בחודש האחרון מאוד קשה ורואה את התוצאות, מפנח פחות או יותר את הנתונים, מה אתה למד?
תשמע, זה בהחלט תוצאה מאוד מאוד מאכזבת, זו מעלומה קשה ביותר, זו בעצם המכה הקשה ביותר שקיבלה מפלגת העבודה, והיא קוראת לנו דווקא במערכת הבחירות הגורלית הזו. יש הרבה, אתה יודע, סיבות להגיד איפה טעינו ומה באמת קרה. אני כן רוצה להדגיש בפניך שהסיפור של האיחוד אמנם הוריד את מפלגת העבודה במספר המנדטים, אבל צריך להבין שלא הייתה שום ברירה בעת ההחלטה.
לא, היום התגלה שאם לא הייתם מתאחדים, שניכם לא הייתם עוברים את אחוז החסימה.
לא יודע אם שנינו לא היינו עוברים, אחת המפלגות בוודאות לא הייתה עוברת, וזה אומר שבערב הבחירות נתניהו כבר יכול היה להכריז על עצמו כראש ממשלה, מכיוון ש-150 אלף קולות היו הולכים לפח למחנה המרכז שמאל, ולמעשה היה מקבל מאיתנו שני מנדטים.
אבל יהיה מי שיאמר שאולי האיחוד איבד קצת את זהות המפלגה, והבריח קהלים משני הצדדים.
נכון, אבל הוא הבריח אותם לתוך אלטרנטיבות אחרות. השאיר
אותם, אתה אומר, בפול המצביעים שהכניס חברי כנסת.
נכון, אז אין שום ספק שמפלגת העבודה לקחה על הכתפיים הרזות שלה את האחריות הכוללת של הגוש כולו שלא ייפגע. אבל בסופו של דבר, התוצאה פה היא תוצאה באמת באמת קשה.
אחד מכלי הנשק, נקרא לזה, לא יודע, אולי מילה לא נכונה, אחד מהמסרים הבולטים שנתניהו התחיל להשתמש בהם, ביממה האחרונה, אפילו ביום הבחירות עצמו, זה דווקא הדברים של יושב ראש המפלגה שלכם, אמיר פרץ, שחשף, הוא אמר או התבטא, ספק הבין מה הוא אומר, ספק לא, על אותו שיתוף פעולה עם... כחול לבן ועם הרשימה המשותפת, ואת זה לקח נתניהו ורק היה צריך להעצים את זה. זאת הייתה טעות?
זאת הייתה טעות קשה מאוד, זה דבר שמדבר בעד עצמו. נתניהו בכל רעיון ציטט 5 או 6 פעמים מסרים שיצאו מכיוון מפלגת העבודה, אז ברור שאלו אמירות ששרתו אותו היטב, זה גרם נזק אדיר לכחול לבן. ולא היה בזה שום טעם, ואני חושב שזה היה משגה מאוד מאוד גדול.
כלומר, אם באמת הולכים למהלך כזה של חיבור של כל הציר, מהרשימה המשותפת ועד ליברמן, לצורך חקיקה נניח, או לצורך דברים מסוימים, אז לא צריך להכריז על זה מראש. אבל אם מכריזים על זה מראש, אתה אומר, זה רק הכניס, זה עשה נזק. עכשיו, בוא ננתח את זה רגע.
צריך להפריד בו, צריך להפריד. אם מה שדובר בו במהלך הקמפיין, זה אמירה כביכול, יש כבר הבטחה לממשלה סגורה, עם הרשימה המשותפת בתוכה או בתמיכה שלה מבחוץ.
זה דבר שגרם נזק, ואני אומר באותה נשימה, גם ההתקפה של כחול לבן על מפלגת העבודה לא הוסיפה שום דבר, היא רק גרמה נזק לשני הצדדים, וזה היה דבר באמת לא מועיל.
טוב, עוד ידובר רבות באמת על מה שקרה למפלגת העבודה, המפלגה שהייתה מייסדת מדינת ישראל, והגיעה אחרי 70 שנה למקום שבו הגיעה, עם הידרדרות מתמשכת ב-20 שנה האחרונות.
הסיבה העיקרית לחולשתה של מפלגת העבודה כרגע, וגם של מרץ אגב, וגם של מפלגת הימין האידיאולוגית, בעצם הבחירות הללו, שיש לך גוש אחד שרוצה את נתניהו וגוש אחר שהוא אנטי נתניהו, וכאילו כל האג'נדות האידיאולוגיות פשוט
הכל נעלם, נשאר רק נתניהו או כן או לא.
נכון, ובתנאים כאלו זה מאוד מאוד קשה למפלגה כמו מפלגת העבודה, ועדיין אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו עושים מחר בבוקר.
אז אני אומר את הפקת הלקחים ומה עושים מחר בבוקר, יש לזה באמת זמן עוד לדיונים.
אבל חשוב לי להגיד בפניך, אני לא שבע רצון בכלל מאמירות שיוצאות מתוך המפלגה שלי, כאילו מדובר עכשיו במצב של עניינים כרגיל, תולים את האשם בכחול לבן וכל מיני סיבות חיצוניות וממשיכים קדימה. לא, אנחנו אין ספק שעכשיו אין כרגע פנאי לעסוק בעניינים הפנימיים של מפלגת העבודה, כי יש עדיין מהלכים שניתן למצוא בכנסת, אבל אסור לנו לשכוח שמיד אחרי שאו תכונן פה ממשלה או יקרה משהו אחר, אנחנו חייבים לעשות בלת בית מאוד מאוד רציני, ושכרגע כל אחד יעשה...
זה יכול לחכות, אתה אומר.
מפלגת העבודה.
כן, החולה פצוע על הכביש, ויש זמן לטפל בו גם אחרי זה בבית חולים, עכשיו אתה אומר זה פעולות חירום. אני מנסה לשמוע ממך את דעתך כבן אדם, כדמוקרט, כחבר פרלמנט ישראלי, לגבי השאלה הבאה, האם אתם תחברו, לא משנה עכשיו, למי, למה, בוא נניח שיש רוב של 61 חברי כנסת לחוקק מהר חקיקה שתמנע מנתניהו להרכיב ממשלה. עוד לפני הקמת ממשלה, לפני שהנשיא ירכיב את מלאכת הממשלה, משהו שהוא תקדימי, משהו שלא היה מעולם, בין בחירות לבין הרכבת ממשלה, כבר לכנס את הכנסת, להעביר חוק, ינסחו אותו משפטנים, יהיה אשר יהיה, האם זה מהלך דמוקרטי בעיניך?
זה מהלך, בואו נזכור שאנחנו חיים במשטר פרלמנטרי. כן. נתניהו אמנם מביא הישג משמעותי מאוד, ולא צריך להכחיש את זה, אבל לנתניהו אין רוב בכנסת, והוא לא צריך להכריע את הבחירות האלו. אגב, זה בדיוק מה שהיה עם בני גנץ.
במה זה שונה אגב מהחוק הצרפתי מהצד השני? מה ההבדל?
אני כבר מגיע לזה, אבל גם בני גנץ, אני מזכיר לכם שנשא את נאום הניצחון, ובסופו של דבר התברר לו שאין לו יכולת להרכיב ממשלה בתוך הכנסת, ונתניהו עשה כל מהלך לגיטימי בתוך הפרלמנט כדי לחסום אותו ולבלום אותו. זה בדיוק המצב כאן. ואתה יודע, אני כל היום שומע הטפות מוסר מהצד הימני, מהחברים שלי בימין. אני לא שמעתי שהם גילו יותר מדי עקבות כאשר הם חוקקו את חוק המצלמות כשכבר היינו בתוך מערכת הבחירות. אני לא שמעתי מהם כל מעצור. אתה יודע, רק עכשיו הם אחרי ההישג הזה שלהם. תראה איך שמים את מנדלבליט על הכוונת. תראה איך...
אבל חבר הכנסת שמולי, זה תשובות שבורחות מהעניין.
הן לא בורחות, כי אני מזכיר...
עזוב את חוק המצלמות עכשיו ואמירות על מנדלבליט, עדיין לא נעשה שום דבר מעשי.
בוא ניתן לך,
אני מדבר על חוק שמחר יכול לעלות לכנסת, מחר אופרטיבית יום שלישי הבא, אפשר להעביר אותו בכנסת, האם זה דמוקרטי?
קודם כל, נורמטיבית, ראש ממשלה שעומדים כנגדו כתבי אישום, זה דבר שבבחינתי לא צריך לקרות במדינת ישראל. לעצם השאלה שלך, אני מזכיר לך שאתמול עלתה הצעה מכיוון הליכוד לחוקק עד הוק חוק שילבין עריקים בכנסת. אני מזכיר לך את זה. גם זה חוק שנעשה או שרצו לעשות אותו תוך כדי תנועה. אז בואו שאף אחד לא יתמם. יש פה מאבק שהוא גם מאבק ציבורי, גם מאבק פוליטי.
אתה יודע, כי אם חוק הזה עובר, הציבור ישאל את עצמו, מי באמת הארדואן בכל הפרשה הזו?
אני לא בטוח, כי בסופו של דבר, נתניהו אמנם משיג הישג משמעותי.
לא, אבל המחוקק אמר שראש ממשלה, המחוקק כבר קבע שראש ממשלה יכול לכהן, למרות שזה לא מוסרי בעיניך, ולמרות ש... חצי מאזרחי מדינת ישראל אמרו לא.
אתה יודע, יש מחלוקת על הנקודה הזאת. יש מחלוקת. המחוקק קבע שראש ממשלה מכהן לא צריך להתפטר עד פסק דין חלוט. אני מזכיר לך שראש הממשלה...
ומה נתניהו לא מכהן?
הוא לא, ראש ממשלת מעבר על מעבר על מעבר. ועל הסוגיה הזאת יש מחלוקת משפטית מאוד מאוד עמוקה, כי ראש הממשלה בכובעו, כמי שמבקש את המנדט מהנשיא, לפי חוק יסוד הכנסת, הוא חבר כנסת. הוא מועמד שהוא חבר כנסת. הוא לא תחת הכובע של ראש ממשלת מעבר.
טוב, אני מעלה לסיום שיחתנו עוד איזושהי אופציה, קצת נקרא לזה, לא יודע, לא כל כך ריאלית, אבל איך תדע, הרי בסבב הקודם נתניהו הציע לגנץ את המתווה, קח את רשות, תן לי את רשות הממשלה לחצי שנה, ואני מתפטר, קח את כל הערבויות שאתה רוצה, אתה אחר כך ראש ממשלה. גנץ דחה את הדבר הזה, מה שהוכח כטעות דרסטית, נכון לעכשיו, כן? אנחנו חכמים אחרי מעשה. אבל נתניהו יכול לבוא אליכם, מפלגה עם שבעה מנדטים, ולומר לכם, חברים, בואו תצטרפו לממשלה לחצי שנה. חצי שנה זה כל מה שאני מבקש, כדי לסיים את 1, 2, 3, את החלת הריבונות, אל תצביעו, לא נעלה. נקודות שיש בינו מחלוקת, לא מביאים לי בכלל להצבעה. בוא נעביר תקציב, בוא נניע תהליך, בוא נפתור את הבעיה של השכבות החלשות, בוא נפתור את בעיית הבריאות, בוא נטפל בקורונה. תנו לנו את שבעת אצבעות שלכם, ובעוד שבעה חודשים, מה שהצעתי לגנץ, אני עוזב את הדרך בעוד שבעה חודשים. אתה תתמוך במהלך כזה?
לי, אתה יכול להסביר לי למה נתניהו כל כך רוצה חמישה חודשים? אתה יודע מה נחת העבודה במחנה שלנו? הנחת העבודה במחנה שלנו, שנתניהו לא אמר את האמת, עם כל הכבוד. שנתניהו התכוון להניח תוכנית כזאת על השולחן, ולעשות לבני גנץ את מה שעשה בזמנו לשאול מופז, שאני מאוד מעריך אותו. הכניסנו לתוך הממשלה, לתוך המלכודת, ואז, אחרי שגנץ כבר בתוך הממשלה, יפרסם בתיאום עם הנשיא טראמפ בתוכנית המאה, ובסיטואציה כזאת יבוא ויגיד, באופן טבעי, סליחה, בנסיבות היסטוריות כאלו, ראש ממשלה לא יכול לפרוש מתפקידו, למרות כל מה שהתחייבתי אליו. בנקודה כזאת, בני גנץ כבר בתוך הממשלה, ולא יכול לפרוש לשום מקום, כי הוא כבר הפר את המילה של מול
הפרוש. פנו אליכם מהקואליציה, אליך אישית, מישהו הרים טלפון כבר?
אין, אתה יודע, יש כל מיני מסרים ושליחים, אבל אני לא, אף אחד לא הרים טלפון.
אוקיי, אורלי לוי, אנחנו יודעים, נמצאת ממש בכוונת, היא לא חלק מהעשייה שלכם, אבל חלק מהבלוק הטכני שהקמתם. אתה אומר שאליך ואמיר פרץ, כלומר, אנשי מפלגת העבודה, תרם קיבלו פנייה כזו.
אני לא קיבלתי שום פנייה, ואני גם לא, אתה יודע, לא מחכה בציפייה לטלפון, בוא נגיד כך.
חבר הכנסת יציג שמול, יושב ראש סיעת העבודה, גשר מרץ, יושב ראש הסיעה בכנסת, אני מדגיש, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. הלילה בעשר, מדברים אל הקירות.
החובות, החובות. אני כבר לא יכול להסתובב בין אנשים. אני נכנס למכולת, חוב. פוגש את השכן, חוב. בורח הביתה, תיבת הדואר מלאה בבילס. די!
קירות שקופים. תוכנית מעצימה ומטלטלת על האתגרים בחינוך ובחיים והדרך להתמודדות נכונה. קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי, הלילה בעשר, רק כאן בקול חי. האזינו לדברי חבר מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול, רב ברוך מולכי אזרחי שליט"א, בהצלת חיים של עזר מציון.
מי מאיתנו לא רוצה חיים? הם צריכים את זה. הם לא רק צריכים את זה, הם חייבים את זה. אנשים אלה רוצים לחיות. ובידינו בשביל מאמץ אחד להצלת חיים. אין קשה! אין!
מצטרפים עכשיו למחירה הסינית של עזר מציון, מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. חייגו עכשיו, כוכבית 2236, כוכבית 2236.
מן, טעים כל הזמן.
לרגע הזה שהקטנים סוף סוף נרדמו. יופלה, עשרות מוצרים בחשרות מעודרת, לדעת לפרגן לעצמך. יופלה, למהדרין יש תנובה.
מכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל, היחידה שצומחת כבר 5 שנים ברציפות, עם 112,900 מצטרפים חדשים. וכמובן, תודה לאלפים מהציבור החרדי שהצטרפו להצלחה.
גם אני מצטרף להנהל.
גם אני מצטרף להנהל.
גם אני מצטרף להנהל.
גם אני מצטרף להנהל.
יש קופות חולים ויש מכבי, יש קופות חולים ויש מכבי.
שלום, כאן יהודה אשש, מנהל מפעל חטיפים מלוכים שטראוס. התיאבון שלי הוא לשמח אנשים. לפני 7 שנים קיבלנו מכתב מילד רגיש לגלוטן, שביום ההולדת של חבר לא יכול היה לטעום מהכיבוד. וזה נגע לי ללב. יצאנו במהלך שדרש הרבה אמונה, להפוך את כל החטיפים המלוכים לנקיים מגלוטן. חשבו שאנחנו מטורפים, אבל בסופו של דבר יש לנו אחריות לשמח את כולם.
שטראוס. תיאבון לאוכל טוב יותר.
הפנינג בחירות לשבוע בלבד. 55% הנחה על המוצרים שבמבצע. וגם המע"מ עלינו. אופטיקה הלפרינג. כפוף לתקנון.
כולנו היינו פעם ילדים. השתוללנו בשכונה, התלכלכנו בגינה, הרעשנו בין 2-4, הדאגנו את אמא ואבא, עשינו בבית המון בלגן, וזללנו ופלים ועוגיות מן. מאז גדלנו ואנחנו עדיין בעניין. ליהנות כמו שאהבנו מזמן, אבל במינון אחראי ומאוזן.
מן, מותג הוואפלים והעוגיות שעליו כולנו גדלנו, מציג אריזות עדכניות ומזמין להמשיך ולהנות מהטעם האהוב תוך שימת לב למינון ולאיזון. מן, טעים כל הזמן.
איפה אפשר לקנות מגהץ קיטור תפעל בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
החשמל והמיזוג. להעיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות בהוצאה צוב.
יש לך מרקנטיל סמייל? קיבלת הנחה ככה בשביל הספורט. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב על רכישה ברשת סקצ'רס, כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
בלאומית, הכתר שלך עולה פחות. חדש בלאומית זהב. עד 60% הנחה על מחירון טיפולי השיניים במרפאות השיניים הפרטיות שבהסדר עם לאומית. להצטרפות חייגו כוכבית 507 מהנייד. לאומית, לנו זה אכפת.
הלילה ב-11, הנפש בראי היהדות, על משברים ונתינת כלים, עם הרב אייל אונגר. הנפש בראי היהדות, הלילה ב-11, כאן בכל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אז אם דיברנו על הקורונה והנחיות משרד הבריאות, וכל הצד, נקרא לזה הבריאותי, הרשמי של העניין הזה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שומר ומציל את עם ישראל מכל נגע ומחלה. שלום לרב מנחם שטיינר.
שלום וברכה.
שלום וברכה. מני מני ביתו של הגאון הצדיק הרב שמעון גלאי שליטה. וכמובן שסוגיית הקורונה מגיעה גם לבתיהם של גדולי ישראל עם הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד התעניינות ואנשים שמבקשים ברכות. מה אתה שומע היום מהרב?
שלום וברכה. היום פנו אל הרב בימים האחרונים ובפרט עכשיו, כאשר התפרצה המגפה, הקורונה, גם אצלנו בארץ, פנו הרבה אנשים אל הרב ולשאול מה הדבר שאפשר לעשות כדי להציל את הדור מאותו מגפה שחס ושלום לא תפרוץ בעוצמה גדולה בעם ישראל. מעבר לדבר הזה, הקורונה היא דבר שמאוד מאוד חשוב לכולם, אבל יש ניסיונות שבאים לרב כל יום, במשך אנשים שמורכבי שידוך, אנשים שישנם אנשים שהם גם זקוקים לילדים, מחצפים לילדים כבר הרבה 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 שנים. וכל השנה כולה, מכל העולם כולו, פונים אל הרב ומתפללים שהרב יושיע, וכולם יודעים את הזכות הגדולה של כוח התורה וכוח התפילה של הרב להושיע את עם ישראל. הימים האלה הרב אמר לנו, לבאי ביתו שנמצאים, שנאמר לאנשים שבעזרת השם בליל פורים הקרוב, הרב בליל פורים הקרוב הרב יערוך סדר תפילה מיוחד בחצות הלילה, לאחר לימוד של אברכים, מאות אברכים של הכוללים של הרב, שהם כולל זיכרון אפרים, שבו הרב נמצא באבריחים אחרי זה, אחרי הלימוד.
וסדר התפילה הזה בחצות הלילה בליל פורים מסוגל לישועות רבות, גם עניינים נוספים ולא רק הקורונה, וכל מי שרוצה לשלוח את השם שלו לתפילה הזו, איך הוא עושה את זה?
ישנו מספר טלפון, רק לפני זה אני אוסיף עוד מילה אחת. שנה שעברה הרב ערך את התפילה, הזאת, כאשר מאות אברכים למדו לפני זה, וישנם סיפורים גדולים מאוד, שאנשים מספרים, באו אל הרב וסיפרו לו סיפור אחד, שעכשיו אני זוכר, לפני 18 שנה, זוג חיכו לילדים, שנה שעברה הם זכו שהשם שלהם, נאמר על ידי הרב, במעמד התפילה, וברוך השם לפני חודש וחצי, באו לבשר לרב, שנולד להם ילד.
יפה, אז זה באמת אפשר לומר פועל הישועות. אז מה מספר הטלפון של...
03-306-2040, אני אחזור שנית, 03-306-2046.
נעשה את זה ברשותך יותר פשוט, הרב מנחם, 03-30-620-40. 03-30-620-40. שיהיה בשורות טובות ושיהיה רפואה שלמה לכל בית ישראל, ותודה רבה הרב מנחם שטיינטנדר. אנחנו עכשיו חותמים את השעה הראשונה. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי אורי כהן, נשוב מיד אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב.
כל חי תמיד איתי.